אנחנו בחלקו האחרון של המאמר, דיבור מטריל השכיל הגפן, הגענו לקטע האחרון שמתחיל, והנה זהו כל עבודתנו. בתחילת המאמר, אדמו"ר הזקן שאל, מה המעלה שיש בעבודה שתהיה אחרי ביאת המשיח, שכתוב ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך, שזה יהיה העניין של עבודת הקורבנות, במה עבודה זו יותר מעולה מאשר היום שיש לנו תפילות במקום קורבנות, והיה אריכות שלמה, עד כאן למדנו על העבודה היום שקיום המצוות של יהודי שמלווה על ידי מה שהוא הסביר בחינת יין, יש שתי בחינות ביין, מתוך שמחה, עד כמה העבודה הזו היא נפלאה וחשובה, מה היא פועלת בנפש האדם. עכשיו אנחנו בסיום המאמר נבין למה בכל זאת למות המשיח יהיה ושם נעשה לבניך כמצוות רצונך, שיהיה מעלה גדולה יותר כשיהיה קורבנות כפשוטו בזיכוך של העולם. נראה את הלשון. והנה זהו כל עבודתנו בקיום המצוות בזמן הזה. מה שלמדנו עד עכשיו זה הסברנו מה העבודה של יהודי כאשר הוא מקיים היום מצוות להמשיך לנפש שתתעלה בעילוי אחר עילוי לאור באור אינסוף ברוך הוא. ותהיה הנפש צרורה חולה. היום העבודה של האדם בקיום המצוות לרומם את הנפש שלו, שהנפש של יהודי תהיה יותר עדינה, יותר קדושה, יותר מחוברת לאלוקות. אבל תכלית השלימות של ימות המשיח בקיום המצוות ומעשי הקורבנות, מה המעלה העיקרית ותכלית השלימות שיהיה בקיום המצוות בימות המשיח, שמה יהיה אז שיהיו הקורבנות כבשים ופרים וכו', שאז שיביאו קורבנות מכבשים ופרים, כבשים ופרים דיינו מסוג החי כפשוטו, המעלה היא שגם הם גם כנכללים ומתעלים בעילוי אחר עילוי באורנסול ברוך, שגם החלק התחתון של העולם, לא רק הנפש של האדם, גם החלק התחתון של העולם, מתעלה ומזדכך. אך בזמן הגלות, אי אפשר לנפש האדם לעלותם ולקושרם במקורם. זמן הגלות, לפני ימות המשיח, אין אפשרות שנפש האדם יעלה את הכבשים, את הפרים, ולקשר אותם במקורם, שיהיו נכללים באור אינסוף. למה? מאחר שהיא מקושרת בעצמה למטה. הנפש של האדם בעצמה מקושרת למטה, אז איך יכולה לעלות את הכבשים והפרים שיעלו למעלה? אבל ימות המשיח, שיקוים ונגלה כבוד הוויה, וראו כל בשר, ימות המשיח שהנפש עצמה תהיה מאוד מרוממת, שנשמות ישראל יהיו במעלה, כאשר הנשמה בעצמה נמצאת במעלה גדולה, זה יכולה גם להעלות ולזכך את הכבשים ופרים של העולם. אז יהיה זמן קיום המעשה והעלאת ניצוצות שנפלו, אפילו הבהמות התעלו כמו שהיה בתחילת בריאת העולם. אפילו הבהמות גם כן התעלו, זה רק לימות המשיח. כמו שהיה בתחילת בריאת העולם, שקודם שנברא האדם הראשון נאמר, ואדמה אם לעבוד את האדמה. לפני שהאדם הראשון נברא, אז לא היה את האדם שיפעל את העלייה בבריאה, ואחר כך שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו בשביל המטרה הזו, ואחר כך נאמר, הרי נעשה אדם, ומה הייתה המטרה והשליחות של האדם? כמו שנאמר, וינחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, אז האדם היה צריך מיד בתחילת בריאתו לפעול זיכוך בכל העולם, אלא שאחר כך ויגרש את האדם, אבל האדם לא עמד במשימתו בגן עדן, לפעול זיכוך בבריאה. אז הקדוש ברוך הוא גירש את האדם, כי היה לו חיסרון במעלתו, מעלת האדם. כלומר, שלא היה בבחינת אדם, הוא צריך ללך ולתקן נפשו. הוא איבד את מעלתו. מעלת האדם, אז במילא הוא גירש אותו כדי שהוא יתקן את נפשו, וזו העבודה של עם ישראל במשך כל הגלות, לעבוד על הנפש. אבל הוא שלימות בחינת אדם, ומתי האדם יגיע חזרה לשלימות שלו? כדי שהוא יוכל להעלות את הבריאה, זה בזמן המשיח. שנמר עליו, איפה רואים שבזמן המשיח יש לימוד של אדם? הפסוק אומר על משיח, הנה יסכיל עבדי, ירום וניסה וגבוה מאוד. אז התוארים הנפלאים הללו על משיח שמסיימים במילה מאוד, אז ידוע שמאוד הוא אותיות אדם, זאת אומרת הבחינה הזו של אדם, זה יחזור לשלימותו בימות המשיח. וכן ראשי תיבות אדם, אדם זה על, האלף של אדם זה אדם, הדלת זה דוד, והמם זה משיח, זאת אומרת שיש שלבים בהתפתחות עד שנהיה שלימות מבחינת אדם, והשלימות הוא בימות המשיח, שבזמן ימות המשיח נשלם בחינת אדם, ואזי, תאי שאדם הוא נמצא בשלימות, הוא זמן היום לעשותם, אז האדם יכול לעשות את מה שצריך, להעלות את הכבשים ופרים, את כל חלקי העולם. זמן קיום המצוות בשלימות, שיהיה הקרבת קורבנות כמצוות רצונך. שאין כן בזמן הגלות, אבל לפני שהגענו לזמן הזה של ימות המשיח, שנמצאים עדיין בזמן הגלות, אין עשיית המצוות כרצונך ממש. עכשיו, עשיית המצוות זה לא מגיע עם תכלית שלימותו, שזה מביא זיכוך ועלייה לבריאה, אלא כרגע עיקר המעשה פועל על הנפש, לעילוי הנפש, שיתקן בחינת אדם. עכשיו העבודה היא להיות אדם, שלא יהיה ואדם עין לעבוד, שלא יהיה מצב שאין אדם. עכשיו העבודה היא לפעול על הנפש בעצמה, לתקן את נפשו, כמו שאמר קודם. אבל אחרי שיש למות תיקון הנפש, אז אפשר יהיה להעלות גם את העולם. אבל עיקר העבודה לבודה לשומרה, מתי עיקר העבודה שמצופה מהאדם לפעול את מה שנאמר על אדם הראשון כבר, לבודה לשומרה, הוא בימות המשיח דווקא. שאל בתחילת המאמר, למה צריך בימות המשיח קורבנות, ולכאורה יש לנו היום תפילה, שתפילה נאמר עליה שבמקום קורבנות, אז הוא אומר ככה, והתפילה שבחינת נשיאת הנפש וכנגד הקורבנות. נכון שהתפילה מרוממת את נפש האדם למעלה, זה כנגד הקורבנות, אבל זה לא, אבל אינה בבחינת קורבנות ממש. כי בקורבנות ממש הכוונה היא שגם העולם הגשמי התחתון וכל העולמות הגשמיים והכל יתעלה למעלה. לעומת זאת בתפילה זה רק עליית הנפש. כי שם כשמדובר על הקורבנות, אז בחינת עליות כל העולמות בכלל. ואפילו נפש הבהמה יורדת למטה לארץ, אפילו נפש בהמה שהיא בעיקרו יורדת למטה, אז בעת עליית הקורבנות גם היא תעלה למעלה. אבל עכשיו, בינתיים, כשאין עדיין את השלימות של האדם, אז העלייה היא רק לנפש, לכן צריך לחכות לימוד המשיח. עכשיו על פי זה בסיום המאמר, הוא מסביר את מה שנאמר, זה היה הדיבור המתחיל, עשרי לגפן עירו ולסורק בני אתונו, אז הוא יסביר... שמתי שיהיה ימות המשיח ויש שלימות בחינת אדם, אז נהיה באופן של גפן, באופן של גפן בשלימות, עושרי לגפן עירו, שהגפן, כפי שהוא דיבר קודם, זה יין, יין המשמח, שעושים את זה בשמחה של מצווה, בתוך ביטול, זה יהיה עושרי לגפן עירו, כמו שיסביר בעריכות מה זה עירו, ואחר כך אפילו הבחינה של סוריקה, שזה בחינה יותר נמוכה, גם זה יהיה לו עלייה גדולה בימות המשיח, כמו שהוא מפרט מיד. והנה, על בחינת גפן ויין הנעל, על העבודה שהסברנו בחלקים הראשונים של המאמר. מה זה העבודה של גפן ויין? שתי הבחינות ביין, יין המשמח. נאמר על זה כתוב שמה יהיה, הרי הפסוקים הללו באים בהמשך לנבואה על ימות המשיח. אז הפסוק אומר, עושרי לגפן עירו, פירוש. מה הפסוק הזה רוצה לומר לנו? שבימות המשיח. שיושלם בחינת אדם, שבחינת אדם יגיע לשלימותו בימות המשיח, אז יהיו כלל ישראל מתעלים במעלה העליונה, אז יהיה עלייה גבוהה לכל נשמות ישראל, שיהיה בבחינת גפן ויין המשמח בשמחה של מצווה. וגם הבחינה הזו של השמחה, הגפן והיין שיהיה בימות המשיח, אז אומרים על זה עושרי לגפן. מה זה עושרי? וגם יהיה עושרי, מה מוסיף המילה עושרי? עושרי זה חיבור של שני מילים. עושר יוד, עושר זה מבחינת קשר, מה זה יוד? מבחינת יוד היא מבחינת חוכמה הילאה. הוא עושר ומקשור לבחינת גפן. הגפן שזה יין ושמחה יהיה קשור עם חוכמה. מה הכוונה? כמו שהוא מסביר בהגעה בעניין, החוכמה הוא מבחינת ביטול שצריך להיות בשמחה. שהשמחה תהיה עם ביטול, עם יוד, עם חוכמה, אז זה יהיה שלימות בימות המשיח. זה נקרא עושרי לגפן. מה זה המילה הבאה? עירו. מה פירוש עירו? ועל ידי זה כשיהיה עושרי לגפן, כשיהיה יין המשמח, יהיה שמחה של מצווה. מתוך ביטול, אז יהיה עירו. על ידי זה יהיה בבחינת עירו. מה המשמעות של עירו? אז הוא אומר, כי הנה עירו סובל בית פירושים. המילה עירו מרמז לשני מצבים. מצב אחד זה לפני העבודה, במצב אחר זה בשלימות העבודה. מה עם שני הפירושים המילה עירו? פירוש אחד זה לשון היער פרא אדם. עירו זה מראה על היער, על פרא אדם, על מצב של בהמיות. מצד שני יש פירוש שני ומרומם במילה עירו, הוא בחינת עיר אלוקים. וביור הדבר, איך מתחברים שני פירושים כאלה מנוגדים. אז הוא אומר ככה, כי היער פרא אדם יוולד כתיב. הפסוק שמדבר על היער פרא אדם יוולד, זה אומר שמצד הלידה, המידות של האדם הם באופן של פרא אדם. פירוש יוולד, היינו, למה דגש פה פרא אדם על המילה יוולד? כשהמידות אצלו כתולדתו וטבעו, כשאדם משאיר את המידות שלו כמו שהם נמצאים אצלו מאז לידתו בלי עבודה, שלא נהפכו אצלו לעמוד כנגד טבעו, שהוא לא עבד על המידות שלו שיעשה נגד הטבע הבהמי שלהם, אלא כשהמידות נשארו כפי שהם, כי זהו עבודת האדם לעמוד נגד טבעו הקשה. הרי האדם, זה העבודה שהוא צריך לעשות, לקחת את הטבע הקשה שלו, ולעבוד עליו שהוא יעמוד נגדו מפני אהבת השם ויראתו. מה שאין גם כשהטבע מסייע, אבל כשהטבע הוא זה שמניע את האדם, ולא אהבת השם, אין זו עבודה תמה, זו עבודה שלו היא לא תמה, הטבע, היוולד, התכונות שבאו אצלו במידות מצד הלידה, הם אילו הדומיננטים אצלו ונקרא יער פרא אדם. אז הוא היער פרא, כי הוא לא עבד. אבל כשהוא מקושר מבחינת גפן, אבל כשאדם עובד על המידות שלו, ואז הוא נקרא גפן. מה זה גפן? זה בחינת יין, הוא יוצא מן הגפן. איך היין יוצא על ידי דריכה? כמו שהוא דיבר על כך בתחילת המאמר, דריכה העניין של עבודת הביטול. ומן הרגליות, אותם כפנים שהם בחלק התחתון, דף כנל, כמו שהוא דיבר בעריכות קודם, אז שאדם הוא נהיה בבחינת גפן, אז הוא כבר לא נקרא היער פרא אדם. אז היין נעשה בחינת עירו, אז הוא מקבל את הפירוש החיובי במילה עירו. עירו, מה זה עירו? עיר, עיר הוויה, שהוא בחינת עיר אלוקינו. העיר שלו, הנפש שלו, הופך להיות כלי לאלוקות. כמו שאמרו רזל, מתי נקרא גדול? כשהוא בעיר אלוקינו. אז יש לו גדלות ויש לו חיבור לאלוקות. זה הבחינה של הגפן, שמתרומם כלפי מעלה במות המשיח. מה הפסוק ממשיך? הוא אומר ולסוריקה בני אתונו. מה זה סוריקה לעומת גפן? קודם כל יסביר מה זה בגשמיות, אחר כך הוא יסביר מה הרמז בעבודת השם. הנה היא סוריקה, מה פירוש המילה סוריקה? היא זמורה רכה וילדה. מדובר בזמורה של הגפן כשעדיין קטנה, שהנווה המועטים עדיין. במילא אם הנווה המועטים ומעט יין היצא ממנה נקרא סוריקה. זה בגשמיות פשוט מה זה נקרא סוריקה. מה זה בעבודת השם ביחס לגפן? אז אומר, המילה סוריקה זה מרמז על נקודת שורוק. הנקודות של שורוק לעומת גפן, שהוא מסביר שגפן זה סגול. יסביר ששורוק וסגול יש מספר נקודות זהה, בשלושתם יש שלוש נקודות, אבל השאלה היא איך שלושת הנקודות עומדות באיזה צורה. זה אומר כך, כנאי גפן, גפן זה הדרגה הגבוהה, זה אותו גפן שיש לה הרבה ענבים והרבה יין, ובחינת סגול. גפן קשור לסגול, למה? כי זה הניקוד של האותיות ג' ופ' בגפן. וגם כל נקודת גפן, ג' זה עם ניקוד של סגול, והפ' זה עם ניקוד של סגול, אז כל נקודת גפן הוא סגול. מה המעלה בסגול? כמו שהוא יסביר סגול, זה מראה על שלושת הבחינות של האבות. וסגול שיש נקודה בצד ימין נקודה, בצד שמאל נקודה למטה באמצע. זה מראה שיש כאן את העבודה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה והקו המחבר באמצע, שזה ג' המידות של אברהם, יצחק ויעקב, זה הבחינה של גפן. והבחינה הזו של גפן, הבחינה של האבות, קשור לבחינה העליונה מאוד, כמו שהוא יזכיר מיד, זה בחינת צל, בחינת חושך של למעלה מאור. כשהיהודי אצלו מאיר העניין של גפן, אז הוא מגיע לדרגות מאוד גבוהות. נראה את הלשון בפנים, וכדכתיב מה כתוב בתהילים על הגפן. הפסוק אומר גפן ממצרים תסיע. אחר כך שני פסוקים, אחר כך בתהילים כתוב כיסו ערים צילה. זאת אומרת, הצל שלה מכסה את הערים. פירוש צילה, מה זה צילה? בחינת צל. כמו שכתוב אהבה יצילך, מה זה הבחינה של הצל? דהיינו, יש את חושך סתרו, החושך הנעלה שלמעלה מאור זה העניין של הצל, והוא העולה למעלה. הצל, צילה, הצל של הגפן, הוא עולה למעלה ומכסה על בחינת ערים שהם אבות. מה זה אבות? והנה אבות הם שלושה, שזה בחינת סגול, זהו בחינת גפן. אז הגפן זה בחינת אבות, ומגיע לצילך, מגיע לישת חושך סתרו. העבודת השם שהיא בבחינת גפן, לעתיד לבוא, מגיע למעלה מאוד מאוד גבוהה. עושרי לגפן נראות, זה בחינה מאוד גבוהה. אבל סוריקה, מה הבחינה של סוריקה ברוחניות? סוריקה. צורקה, כמו שאמרנו קודם, מבחינת נקודת השורוק, והשורוק יש בו גם כן ג' נקודות שבסגול. כמו שבסגול יש ג' נקודות, גם בשורוק יש ג' נקודות. אלא מה ההבדל בין הסגול לשורוק בצורת כתיבתם? אלא שם זה למטה מזה. בסגול הרי שלושת הנקודות זה ימין, שמאל ואמצע, ואילו בשורוק זה שלוש נקודות, אחד מתחת לשני, באלכסון. מה זה בעבודת השם? כך, הנה כשאדם הוא מבחינת התקרבות והתלהבות בכוח ג' נקודות. כשאדם הוא בדרגה כזו שההתקרבות שלו וההתלהבות שלו ללכות מרומז בסגול, זה ג' נקודות שיש בזה כל סוגי עבודות, מלמטה למעלה ומלמעלה למטה והממוצע. אז זה נקרא בחינת סגול. כשיהודי העבודה שלו היא באופן של שלימות, אז הוא סגול. אבל כשהוא מבחינת ריחוק מקום, אבל כשיהודי נמצא בדרגה עדיין רחוקה, אלא שהוא בבחינת הודעה, הוא רחוק, אבל הוא רוצה להתקרב. כלומר, שהוא יודע שהוא רחוק מהשם, ונעשה כפוף, הוא מודה, ואין ערב ליבו לגשת מביטולו. אדם הזה שנמצא עדיין כרגע בבחינת ריחוק, ובגלל הביטול שלו, אז הוא לא מרגיש שהוא יכול להתקרב, נקרא בחינת שורוק, זה מרומז ושורוק זה שלוש נקודות זו למטה מזו, אין לו עדיין כרגע את הסגול שהוא כבר נמצא קרוב, יש לו את הקו מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, אלא הוא שלוש נקודות זה תחת זה, הוא מרגיש רחוק, זה שורוק, כלומר שמשפיל עצמו מטה מטה להיות רחוק בעיניו להגיע לזה, הוא מרגיש שהוא רחוק מלהתקרב ואומרו מי אנוכי? ועל ידי זה, דווקא האדם הזה שיש לו את הביטול הזה, על זה הפסוק אומר שבימות המשיח, כמו שהגפן מתעלה לבחינה העליונה, אז גם הסוריקה שלכאורה זה בחינה נמוכה שהאדם מרגיש את עצמו רחוק, אבל מגיע למצב של בניית עונו. ועל ידי זה נעשה מבחינת עונו, בחינת בני, בחינת בן. דווקא זה שמשפיל את עצמו להיות רחוק בעיניו, הוא מתקרב ומתחבר, הוא נהיה בן כמו ברקר הדבוע, כמו שאומר. כמו שכתוב בנים אתם, להיות כמו ברקר הדבוע, ואז הוא נהיה ממש קרוב, נהיה חלק אחד עם אלוקות. דיינו, הפסוק הזה מדבר, שבימות המשיח כל דרגות העבודה של זמן הגלות, מתעלים לעלייה מאוד מאוד נעלית. והנה, התהפכות בחינות אלו. זה שהבחינה של גפן מתהפך ונהיה כיסו ערים צילה, וזה שהבחינה של הסוריקה נהיה בני, זה נעשה על ידי כיבס ביין, כיבס לשון עבר. כיוון שבזמן הגלות אדם עורר את העבודה שלו בהתקפיה והתהפכה, זה העניין של הכיבס, הכביסה, זה מה שנותן את ההכנה לגילויים הגדולים שיהיו לעתיד לו, כמו שמסיים את המאמר ואומר כיבס לשון עבר. שתכלית השלימות של ימות המשיח ושלימות בחינת אדם להיות בחינת עירו ובחינת בן, שאדם בימות המשיח יגיע לשלימות הזה שיהיה עירו, סריל הגפן עירו, שיהיה בחינת בן, כמו שהוא אמר את העניין הזה של לסורק הבני אתונו, ועל ידי איך מגיעים לזה שכבר קיבס ביין הגלות, שלדי עבודתנו בזמן הגלות לעורר את האהבה ושמחה של מצווה, התהפכה חשוך על הנאורה, אז מגיעים לתכלית השלימות של ימות המשיח, והוא תכלית של ימות המשיח כנזכר לעיל.